אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
המבצע בבית החולים שיפא נמשך. זה המבצע עם ריכוז המחבלים הגדול ביותר שתפסנו מאז תחילת המלחמה.
זה לא סוד שצהל העריך שבית החולים שיפא יהווה מוקד טרור משמעותי ברצועה. החמאס ידוע כמי שאוהב למקם את הפעילות שלו במוסדות חינוך ומוסדות רפואיים כדי ליהנות מחסינות. אבל חסינות הזו נעלמה בתחילת התמרון הקרקעי בנובמבר, כשצהל גילה מחבלים, אמל"ח וחדרים ששימשו להחזקת חטופים בין חדרי הניתוח וחדרי ה-MRI. לאחר מכן התמרון הקרקעי התקדם ליתר הרצועה, ובשבועיים האחרונים חזר צהל למתחם בית החולים הסבוך באמצעות פעילות ממוקדת וכוחות מיוחדים. לפעילות החוזרת יש לא מעט הישגים, יותר מ-200 מחבלים נהרגו ומאות מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי וחמאס נעצרו. מדוע צהל נדרש לחזור לבית החולים לאחר שהמקום טוהר בתחילת התמרון? מה למדנו מהצורך לחזור לשיפא לגבי המשך הלחימה? איך נלחמים בבית חולים פעיל לחשורץ מחבלים? וכיצד דואגים שתסריט שיפא לא יחזור בכל המקומות שצהל תמרן בו? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. כתבנו הצבאי יואב זייתון, בוא נתחיל מהשאלה הגדולה והראשונה, מדוע צהל חוזר בעצם לבית החולים שיפא, לאחר שהוא סיים את הפעילות שם?
זה למעשה הביטוי הממוקד והמדויק ביותר לשלב ג' של הלחימה, אותו שלב של פשיטות על אזורים שבהם צהל כבר תמרן ברצועת עזה, בשלב ב', בשלב העיקרי של הלחימה, מה שקרה בסביבות נובמבר ודצמבר, מתוך הבנה ש... כל גדוד או כל חטיבה כזו של חמאס, מכריעים אותה, פוגעים בה, מוצאים את היכולת שלה להוציא התקפות על צהל או פיגועים בעוטף, באמצעות פגיעה או השמדה של כ-70% מכל מסגרת כזו, מכל גדוד או חטיבה של חמאס, כמו שיש למשל בעיר עזה, אבל נותרים עוד כ-30% פחות או יותר, וב-30% הנוספים, פועלים או תוקפים או מנסים להשמיד באמצעות אותן פשיטות חוזרות במקומות שבהם צהל או יותר נכון חמאס צובר מחדש או מנסה להשתקם ולהרכיב מחדש את אותם 30% שפזורים בשטח. ואחד המקומות העיקריים שאותם 30% ממה שנשאר לחמאס בעיר עזה בחטיבות של העיר עזה, התרכזו מחדש בתוך בית החולים שיפא, ולכן שם בוצעה פשיטה מאוד ממוקדת, עדיין מתנהלת על מתחם בית החולים.
מה חיכה לצהל כשהוא חוזר לבית החולים?
חיכו לצהל סדר גודל של כ-1,000 מחבלים, לפי הערכות שבק וצהל הערכות של הצבא, כ-1,000 מחבלים, פחות או יותר כ-100-150 מהם, מוגדרים כמפקדים, בין מפקדי גדודים לבין בכירים אף יותר, מהסירייה הראשונה חלקם של חמאס, אחד מהם ראה את טאבט, חוסל בפעילות הזו.
בכיר החמאס שחיסלנו הוא ראה את טאבט. טאבט שימש כראש חיל ההספקה וכוח האדם של הזרוע הצבאית של החמאס.
והם פשוט מצאו בתוך בית החולים מסתור מתוך הנחה, שצהל לא יתקוף מוסד רפואי פעיל שיש בו אלפי חולים, מאושפזים, אזרחים, צוותים רפואיים, אחים ורופאים, בטח לאור התגברות הלחץ הבינלאומי על ישראל, ולכן בשיא התמרון רבים מאותם פעילים מחבלים, וגם מפקדים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי, ברחו לתוך בית החולים אחרי שצהל עזב אותו, עוד פעם התערבבו בתוך המחלקות, בתוך האגפים של בית החולים, חלקם גם התחפשו לצוותים רפואיים או למאושפזים, בתקווה שבאמת צהל לא יחזור לשם, אבל גם התארגנו שם מחדש להוציא פיגועים והתקפות על צהל, בין אם בצליפה או במתווה של נונטט, בעיקר נגד הכוחות שעוד פועלים בתוך רצועת עזה, וניסו להפוך ממש את בית החולים שיפא בחודשיים האחרונים גם למפקדה חדשה, עם הבטחה מאוד גדולה, ממש סביב בית החולים ברחובות, שסביב בית החולים במערב העיר עזה פיטרלו מאבטחים של חמאס חמושים בצורה מוצבת כמובן, התמקמו בעמדות צליפה על הגגות בבניינים שסביב בית החולים כדי להבטח את אותה מפקדת טרור שחמאס ניסה להקים בתוכו מחדש, ולמעשה זה היה מוקד הפעילות העיקרי של חמאס בצפון הרצועה אחרי התמרון.
אני רוצה לחזור איתך אחורה, אפילו לפני התמרון. איזה מודיעין היה לנו לגבי בית החולים שיפה?
היה מודיעין מאוד חלקי, בטח לאור מה שהתברר בדיעבד אחרי שיחידת שלדג וחטיבה 401 פשטו עליו בשיא התמרון, ידעו שיש תשתית תת-קרקעית ענפה מתחת לבית החולים, כולל רשתות של מנהרות שמצד אחד נכנסות ללב של בית החולים, ומצד שני יוצאות באזורים מסוימים חשובים מאוד לחמאס בעיר עזה, כולל במפקדה הראשית בחיקר פלסטין, ובבסיסים ומוצבים גדולים נוספים של חמאס ברחבי העיר עזה. ידעו שזה בהחלט מוקד שמהווה גם שכפץ לבחירי הארגון בשעת חירום, אבל לא ידעו באמת עד כמה חמאס גם מקים שם עמדות ירי וצובר אמצעי לחימה רבים, ומפקיד שם גם מודיעין רב, כולל לפטופים ומסמכים צבאיים רבים. את זה גילו בעיקר במהלך התמרון והפשיטה הגדולה בשיא התמרון על בית החולים. גילו גם שהוכנו שם מבעוד מועד תשתיות להחזיק בני ערובה, שבויים, חטופים, כפי שבאמת התגלה בזמן שצהל פשט על בית החולים, אותם סימנים שאכן הוחזקו בבית החולים וגם קיבלו טיפולים ראשוניים חטופים מהשיבה באוקטובר, ובסך הכל העריכו שזה אכן ישמש כמוקד, כי צהל רגיש מאוד בתקיפות או בפעילויות שלו נגד מקומות כמו מוסדות רפואיים, מרפאות, בטח בית חולים כזה גדול, ולכן צהל נערך בהתאם.
בלילה שבין ראשון לשני, בפעילות מיוחדת וממוקדת של צקח 401 ויחידה שייטת 13, פשטנו על בית החולים שיפה שבעזה. המבצע יצא לדרך לאחר שהתקבל מידע מודיעיני ומדויק.
מצד אחד הגיע לשם עם כוחות מיוחדים, מיומנים, גם בתמרון וגם בפשיטה החוזרת, אבל מצד שני הגיע גם עם ציוד רפואי, עם ציוד הומניטרי, כדי לדייק כמה שיותר את הפעולה, לתעד אותה, ולהעניק סיוע לבית החולים, כולל סיוע לוגיסטיים, גנרטורים, אמצעי חשמל במידת הצורך, כדי לאפשר את המשך הפעילות בתוך בית החולים, כל זה תוך הפקת לקחים רבים ולמידה מוקדמת של דפוסי הפעילות בבית החולים, ובעיקר ברמדאן. הכוחות ידעו בדיוק מתי כדאי לפשוט על בית החולים, מתי המאבטחים של חמאס שמפטרלים סביב בית החולים פחות ערניים, סביב צום הרמדאן, ולכן השעה שנבחרה לתקוף ולפשוט עם שייטת 13 על בית החולים, הייתה שעת לילה סביב השעה אחת, פשיטה מהירה, חשאית, כיתור ראשוני יעיל, כיתור שני רועש כבד יותר של טנקי חטיבת 401 ונמרי גבעתי, וסגירה מוחלטת כדי שלא יברחו מבית החולים המחבלים שעדיין מסתתרים בתוכו.
התחושה הייתה לפחות לפני התמרון ששיפה מהווה בעצם המטה, מרכז הכובד של חמאס. האם התחושה הזו התבדתה כשנכנסו בפעם השנייה? כמה מהמודיעין התברר כנכון?
תראי, המודיעין התברר כנכון תוך כדי תנועה, כי כמו במשימות אחרות בתמרון של צהל ברחבי רצועת עזה, הרבה מהמודיעין הגיע בזכות התמרון, בזכות הכניסה של החיילים, של לוחמי השריון, החיר והנדסה לשטח, ואיסוף המשט, אותו חומר מודיעיני שיצר מטרות ואפשר פשיטות חוזרות והתקפות חוזרות על יעדים תוך כדי הפעולה. זה מודיעין שלא היה קודם, לפני שצהל נכנס לרצועת עזה, רק אחרי הכניסה הקרקעית הבינו בצהל את סדר הגודל של חמאס, כיצד הוא פועל, איכן הוא נפרס, מהן מתודות ושיטות הפעולה שלו, מה זה למעשה גדוד של חמאס, כיצד הוא מתקדם, איך הוא מנסה להוציא התקפות, איך הוא מפעיל את החיילים שלו, מסתיר את הנשקים שלו, וחושב ופועל קדימה. אותו דבר גם לגבי בית החולים שיפה, לפני השבעה באוקטובר, ידעו מעט, והכניסה לתוך רצועת עזה, בטח לעיר עזה, למקומות הכי עמוקים של חמאס, מקומות שבהן לא דרכה כף רגל של חייל צה"ל מזה 30-40 שנים אפילו, הרבה לפני ההתנתקות ב-2005, רק זה מה שהביא את המודיעין ואת ההבנה מה קורה בתוך בית החולים שיפא, כיצד על המחשבים שכביכול משמשים את הרופאים שם, למעשה מתנהל את הלחימה או המפקדה של חמאס מתוך שיפא, וזה באמת אפשר בפשיטה החוזרת לדייק את הפעולה עוד יותר ולעשות את ההבחנה הזו בין הצוותים הרפואיים לבין המחבלים שנמצאים בבית החולים.
במהלך הפעילות הכירורגית הפרדנו בין החולים והחוסים לבין המחבלים. את המחבלים הרגנו ורבים מאוד מהם שווינו.
נגיד שיש ערך מאוד מאוד גדול למחבלים שהם בחיים שם, לכן צה"ל לוקח קצת את הזמן, לכן הפשיטה החוזרת הזו מתארכת כבר למעלה משבועיים, כדי לנסות ולהשיג בחיים את אותם מחבלים, על מנת ששוב ישפחו אור ומודיעין על המטרות הבאות, על היעדים הבאים בלחימה, משימות שעדיין לא נגמרו, ולכן העדיפות היא להגיע אליהם בחיים, ולא בהכרח לחסל אותם.
אז האם מדובר בהקדמה למה שיקרה גם מצפון הרצועה? מהי הטקטיקה במשתמשים חמאס על מנת לעבור ממקום למקום מבלי להתאפס? כבר ממשיכים, אבל לפני זה יש לנו המלצה חמה עבורכם לעקוב אחרינו, לדרג אותנו ולהגיב לנו בספוטיפיי ואפל פודקאסט.
זהו הסנף הראשון של המנהרה מתחת לשיפא. מנהרות מבוטנות עם בטון מזויין. כל זה קורה כשמעל יש מחלקת טראומה, מחלקה אונקולוגית וחדר המיון שממש קרוב אלינו.
יצא לך להיכנס לשיפא, אפילו סיירת במנהרות מתחת לבית החולים. עד כמה בית החולים הזה גדול וסבוך גם מבחינת החלק מעל פני הקרקע וגם בתת קרקע?
תראי, מבחינת שטח הוא מאוד גדול, יש בו אגפים שמחולקים לבניינים שונים, זה ממש קריה רפואית, אם תרצי כמו רמב״ם או כמו שיבא בישראל, ולכן זה מורכב מאוד. זה לא בית החולים הכי גדול ברצועה, נאצר שבחאן יונס, שגם כעת אליו מתקרבים כוחות צהל בפשיטה חוזרת משכונת אל עמל במערב חאן יונס, גם שם צפויה פעולה. אבל הוא בהחלט גדול, הוא נמצא בתוך שכונת מגורים, יחסית צפופה, ולכן זה מאתגר יותר, אבל השליטה המבצעית של צה"ל, בהגעה אליו, בפשיטה החוזרת לתוך בית החולים שיפא, הייתה כל כך גבוהה, שמסלול או נסיעה שלקחה בסיעת תמרון כמה שעות טובות, למעלה משמונה שעות, הפעם ערכה פחות משעתיים, כולל טנקים ואיתנים של סיירת הנחל שהובילו את לוחמי שייטת 13 במהירות של 100 קמ"ש אפילו, לפי מה שמדווחים לנו הכוחות שפועלים שם, אפשרו הגעה מהירה מאוד לתוך בית החולים שיפא בפשיטה החוזרת לילית, כמובן בחסות אווירית, וסגירה מאוד מאוד יעילה של בית החולים, חיסול של אותם מאבטחים, ושהגיעו לתוך בית החולים הלוחמים כבר ביממה הראשונה, הם זיהו תופעה מאוד מעניינת בין מחבלי הג'יהאד האיסלאמי, חלקם ברחו לשם משכונות רחוקות יותר כמו סג'איה במזרח העיר עזה לתוך שיפא, לבין מחבלי החמאס. דווקא אלה שבג'יהאד האיסלאמי, רובם ככולם, אלה שהגיעו לשיפא והסתתרו בתוכו, הרימו ידיים, נכנעו, לא נלחמו, לא השתמשו בנשק שלהם, וכמובן מיד נחקרו על ידי השבק ו-504 של אמן, ומקרב מחבלי החמאס כמחציתם, פחות או יותר כמחציתם מאלה שהסתתרו בשיפא, גם נכנעו והעדיפו להישאר בחיים ולהיחקר, אבל כמחצית אחרת בתוך שיפא כן נלחמו, כולל בתוך בית החולים עצמו. רק בימים האחרונים לוחמי סיירת הנחל פגעו וזיהו בתוך מסדרונות בית החולים, במחלקת הילדות, פגעו וחיסלו שם שלושה מחבלים של חמאס שפתחו באש לעברם, כך שלמעשה בתוך בית החולים יש אירועי פתיחה באש מאוד מדויקות, ולכן לשם, לתוך המבנה עצמו, מעבר למה שקורה מסביב, נשלחים הלוחמים המיומנים ביותר שהתאמנו לכך, גם סיירת נחל, גם שייטת 13, גם דובדבן, יש שם מספר צוותים מדובדבן שפועלים בתוך מרחב בית החולים, נשאר עוד זמן לסרוק אותו, אבל עדיין יש פחות או יותר כ-20 מחבלים שמתבצרים בחלק מהמבנים, לצהל יש זמן, בסופו של דבר יגיעו גם אליהם.
תגיד, איך הם בכלל חזרו לבית החולים? הרי צהל לא השאיר איזושהי, בוא נגיד, בקרה היקפית מסוימת?
התנועה של המחבלים של חמאס, ויש רבים מהם, כמה עשרות אלפים רשומים, ידועים, מוכרים, גילתה שיטה שצהל לבין אותה די מהר, כיצד חמאס נערך למלחמה כוללת עם ישראל, לתמרון קרקעי של צהל בתוך הרצועה, וזה לנוע ללא נשק. זאת אומרת, פעילי חמאס שנערכו בהגנה לתמרון הצהלי, נעו ברחובות בלי נשק, בטח אחרי התמרון, ואמצעי הלחימה שלהם, רקטות ה-RPG, עמדות הנונטט, הקלצ'ניקובים שלהם, הרימונים והכל, פשוט חיכו להם במקומות מסתור ידועים מראש, בין אם בתוך בתים כחלק מההיערכות, שאליהם הם היו צריכים להגיע בשעה מסוימת, ביום מסוים לרחוב או לכתובת מסוימת, והנשק והציוד חיכה להם בתוך הבית הזה ללחימה, ובין אם בתוך הפירים, בתוך המנהרות, בגדודים של חמאס, גדוד של חמאס זה גדוד מרחבי לרוב, זאת אומרת זה גדוד ששייך לשכונה מסוימת, עם זיקה גיאוגרפית באזור נתון. וכך גם הייתה התנועה של המחבלים, אחרי התמרון, אחרי שהתמרון נגמר והסתיים, ורוב החטיבות של צה"ל יצאו משטח הרצועה, גם אז התנועה של המחבלים, כולל לשיפה, הייתה ללא נשק, ככה שהאחיזה של המזלטים ושל הקטממים של צה"ל, גם אם היא ראתה מחבלים נעים בשטח, הם לא היו חמושים, היה יותר קשה להפליל אותם ולחסל אותם מהאוויר, בטח על ידי הכוחות שעדיין נשארו חלקם הקטן בתוך שטח הרצועה, בעיקר בפוסדור נצרים, ולהגיע בחסות גם אוכלוסייה או למחסות של העקורים הרבים, כ-300 אלף מהם נותרו בצפון הרצועה, או אלה באמת למוקדים רגישים כאלה כמו בית החולים שיפה, ללא נשק עליהם, ושם בתוך המסתור של בית החולים שיפה, הוסתרו להם מאגרים של אמצעי לחימה, של נשקים, כולל רקטות RPG בתוך בית החולים, נזכיר בית החולים גדול, בשיא התמרון צהל לא יכל לסרוק את כולו, לפשוט על כולו במסגרת הזמן שהייתה לו, וחלק מהמחבלים הסתתרו שם עם אותם נשקים שהתמינו להם מבעוד מועד, בתוך קירות אקוסטיות, בתוך תעלות תקשורת של קבלים, כולל במחסנים של ציוד רפואי, כחלק מהערכות לאפשרות שצהל אכן יחזור לבית החולים.
הזכרת את הלוחמים המיומנים שהם אלה שלוחמים בתוך בית החולים, ואנחנו מבינים את הרגישות, למרות שכבר העולם מבין שבית חולים יכול להיות מטה טרור, אבל עדיין איך זה מתנהל עם החולים? הרי יש שם עדיין מפנים לשם חולים, הלוחמים נכנסים, תתאר לנו קצת איך זה נראה.
צהל עשה נועל קרב של למעלה מחודש של הכנות לפעולה הזו בבית החולים שיפה, לא רק את אותו תכנון ואותה פשיטה, אלא יד מהירה ומדויקת עם המון תחבולות והונאות מוצלחות, אלא גם באמצעות הכנות לאפשרות הזו. חלק גדול מהלוחמים הם חובשים ואפילו גם רופאים, פרמדיקים, שמסייעים להנהלת בית החולים לשמור על הרציפות התפקודית של המוסד הרפואי הזה, מתוך הבנה שזה מקום רגיש ולא רוצים בצהל לחסל את הלגיטימציה לפעולה הזו, בין אם באמצעות ביקורת בינלאומית או בין אם באמצעות סרטונים מביכים שיצאו מבית החולים על פגיעה במטופלים, למרות שידעו והעריכו ואכן גילו שחלק מהמחבלים ממש שמו על עצמם מסכות חמצן או לבשו מדים רפואיים של הרופאים והאחיות והתחזו לנפגעים. הכוחות נערכו לכך גם באמצעים טכנולוגיים שונים שאפשרו זיהוי של המחבלים, ופרסו נקזים או עמדות ביקורת בתוך בית החולים שדרכם סיננו את הצוותים הרפואיים בלי לשבש או להפריע או להפסיק את שגרת עבודתם, ושל המטופלים כדי לזהות ולהבחין מי מהם מחבל ומי מהם באמת מאושפז או חולה או מטופל בבית החולים. השימוש בטכנולוגיות האלה ובנקזים באותן עמדות בידוק שצהל פרס בפעתים של בית החולים הוכיחו את עצמם, יש למעלה מ-900 חשודים, רובם ככולם מחבלים, שעוקבו עם נתיבי יציאה מהירה ועמדות חקירה זריזות של חוקרי 504 בשטח, הבנה מהירה יחסית מי חשוד ומי לא, חלק מהמקרים היה קשה או לקח זמן לצהל ולשבק לזהות מי באמת מחבל, וגם מי שחשדו בו לקח אפילו ימים ארוכים לזהות את האמות, גם שם חמאס נערך וניסה לעשות מניפולציות והטעיות, אבל בסופו של דבר האחיזה של צהל והתפוקות שרצו להוציא מהפעולה הזו בשיפה, הוכיחו את עצמם לפחות עד עכשיו עם מספרים מאוד גדולים, ובעיקר עם מחבלים ששופכים מודיעין ומסיים לצהל להשלים את המשימה, עוזרים לו לחבר עוד חלקים בפאזל, גם במשימת איתור החטופים, גם אם הם לא נמצאים במרחב שיפה, ואפילו הוברחו דרומה לאזור חאן יונס ודרומה משם.
תגיד יואב, אבל כשאנחנו נמצאים בוויכוח הזה מול הקהילה הבינלאומית, וגם במסגרת המסע ומתן לחזרת החטופים, בעניין חזרת האזתים לצפון הרצועה, בעיקר הגברים, האם האירוע הזה הוא לא אירוע שאנחנו בעצם אומרים, הנה זה התסריט שיקרה בצפון הרצועה?
במידה מסוימת כן, אבל צהל עם הזמן השתנה והתפתח ונמצא במקומות שהוא לא חשב שהוא יהיה בהם לפני 4-5 חודשים, מבחינת הפקת לקחים ושיפור יכולות, הקמה של יכולות חדשות, לדוגמה אותם נקזים שתיארנו בתוך בית החולים מוכיחים את עצמם גם בפעילויות מסוימות בחאן יונס, בטח בפשיטות במערב חאן יונס, אבל גם במחסומים שהוקמו בפרוסדור נצרים, גם נקז החוף וגם הנקז בציר טנצ'ר צהל החדיר, במרכז פרוסדור נצרים, יש שם הרבה יכולות תחת הבטחה שמאפשרים את אותו סינון מהיר יחסית, של אנשים שעוברים דרומה, עדיין מי שרוצה לעזוב את צפון הרצועה כמובן, יכול לעבור לדרומה, זה יכול להוכיח את עצמו, גם אם תתאפשר חזרה של מאות אלפי עזתים לעיר עזה מדרום הרצועה, תחת סינון, תחת יכולת לעצור, לעכב ולהעביר לארץ, אם צריך מי שחשוד כמחבל מתוך אלה שיחזרו לצפון הרצועה.
לסיכום יואב, איך באמת אנחנו רואים שהפעילות בשיפה לימדה אותנו על פתרון היום שאחרי, מעבר לטקטיקות כפי שציינת של צהל, איך התמונה הכוללת, העובדה שחזרנו למקום וראינו מה קורה שם, תשפיע על החלטות לגבי היום שאחרי?
תראי, בסופו של דבר בית החולים שיפה כפוף לרגולטור כלשהו, והרגולטור או הגורם שמעל היה משרד הבריאות הפלסטיני של חמאס, ברצועת עזה, וכל עוד המשרד הזה קיים, לפחות עד הנייר, ויוכל להיות מאויש בגורמים שמזוהמים חמאס, כפי שהיה לפני השבעה באוקטובר, אז בית החולים שיפה כמוסד רפואי אמנם, אבל כזה שלכל הפחות בקריצה או בעצימת עין נותן חסות לגורמי טרור בשגרה או בחירום כמו לחמאס, זה מה שנראה גם אחרי שצהל יעזוב את הרצועה, ולכן יש מאמץ להעביר או רצון לפחות להעביר את האחריות, את הרגולטור על מוסדות רפואיים, שהם יהיו בסופו של דבר השכפץ או המגן העיקרי על חמאס, או על כל גורם טרור אחר, אם וכאשר יקום מחדש ברצועת עזה ביום שאחרי, להעביר את זה למי שלא עוין את ישראל, או מי שיכול להיות פייטר, או לתת איזשהו מאבק לחמאס, בדיוק כמו ביהודה ושומרון, ולכן הדיבור הוא שגם את האחריות, או גם לנסות להעביר את האחריות על מוסדות רפואיים כמו שיפה, לגורם אחר, שלטוני, אמנם פלסטיני, שהוא לא חמאס, מתוך הבנה שחמאס, כל עוד אין גורם אחר כזה ברצועה, ינסה שוב ושוב להשתלט על שיפה, ולכן אומרים לנו מפקדים שאחראים על הפעולה הזו, קצינים שמפקדים על הפעולה בשיפה, שיתכן מאוד שללא תסריט, ללא תרחיש אחר, הפשיטה הזו על שיפה היא לא תהיה הפשיטה האחרונה בחודשים הקרובים, אולי אפילו בשנים הבאות.
יואב זייתון, תודה רבה לך.
תודה.
ועד כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ויינט או באפליקציה בנייד וברכב. בואו להזין לפרק נוסף שלנו על אזור אחר בעזה, ציר פילדלפי. חפשו את הפרק ציר הדמים שישראל רוצה לחזור לשלוט בו. תחקיר הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דודוב. אני שרון קידון, שמרו על עצמכם.